וויינקים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק של וואי נאו. הפרק הזה הוקלט לפני המלחמה הארורה, אבל החלטנו כן לפרסם אותו, כי אנחנו חושבים שמגיע לנו קצת אסקפיזם בכל התקופה הזאת. אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על האהובים שלכם, מקווים שתאהבו את הפרק, אוהבים אתכם מלא, רותם ושי.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי.
רק עבור.
אנחנו הולכים לראיין את יהב שפינרד. תנסו להגיד
רד,
את זה.
שפינרד, אמרת שפינרד.
אוי מיי גאד, שפינרד.
כל הפרק היא לחוצה על השם.
תנסו להגיד את זה 4 פעמים, בואו נראה אתכם. שפינרד.
יס.
שפינרד, 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 שפינרד.
הצלח.
זהו, יאללה, קשה. את הפרק.
אז תדעו לכם שיהב הוא לא רק יהב שפינרד, הוא גם מנכ"ל ומייסד קפטן אינבסט לליווי, בעצם מלווה להשקעות נדל"ן בישראל, ומרצה לכלכלה עירונית באוניברסיטת אריאל. הוא נשוי למגלי שאימאלה ואבאלה, היא מדברת ספרדית, אימאלה, ואב לדקל. אז עוד מעט הוא יספר לנו עוד על עצמו.
יס.
כן, לברירה.
אבל לפני שנשמע על יהב, ולפני שנשמע את שי, תודה לדני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, דניאל גל, המפיק שלנו.
איפה הוא? לא קיים, אני לא רואה אותו. מי זה?
נכון, תציץ. דני גל. הנה, הוא הציץ. מי...
היי זה.
מי שרואה אותנו ביוטיוב רואה אותו. אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
שלום, אני שי.
איך הוא אוהב תמיד להתקיל אותי.
יאללה.
הוא מת על זה.
היידה.
טוב, אז יאב, אנחנו נשמח לשמוע מעבר למה שתיארנו. מי אתה? ספר לנו קצת על עצמך, ואז אנחנו נתחיל.
אז קודם כל, אני אגיד שאני מאז שמח להיות כאן. אני מאזין הדוק לפודקאסט שלכם, כבר איזה 136 פרקים.
אני לא מאזין להם.
לפחות.
חיים שלנו.
באמת, 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 ו... באמת אני ממש אוהב את התוכן שלכם, ואיזה כיף אני חלק מזה עכשיו, זה ממש מרגש אותי.
ממש.
אז כמו שהצגת, באמת אני בן 34, אני מתעסק בנדלן כבר מעל לעשור, מסתבר, מפה לשם.
וואו.
את הדירה הראשונה שלי קניתי בגיל 23, השנייה בגיל 24, השלישית בגיל 27, אז ככה פתחתי חזק. הייתי חובל בצבא, מה שקנה לי את היכולת לחסוך די הרבה כסף ולגור על ספינה ולהתלטל ב... בים.
כזה כל יום בספינה, מה אתה עושה? מה תקנה? דג, דולפין?
זה כאילו הרכישות שלי בכל התקופה הזאת זה פחיות קולה בשקם ודירות. זה מה שהסתכם.
זה כאילו אתה כזה אומר, אתם רוצים לחסוך לדירה, לכו לספינה, חצי שנה, חסכתם 100,000.
איזה חצי שנה? דבר איתי על 8 שנים.
8 שנים, תקנו וילה.
זה 9 שנים, לא?
זה 7 חובה, ואני ככה נתתי אקסטרה שנה שיהיה. ככה בשביל הדירה.
בשביל הדירה.
אתה קולט מה זה 8 שנים?
אתה צוחק, אבל זה בדיוק היה בשביל הדירה.
תודה. תודה רבה.
כן. ובאמת, ככה נכנסתי לעולם הנדלן. קודם כל, חשוב לי לציין שיש לי רקע מהבית, אמא שלי מתעסקת בנדלן, אז כאילו, התחום הזה הוא לא זר לי, ומראש כאילו, תמיד אמרתי עצמי שאני רוצה להיכנס לעולם הזה, וזה תמיד סקרן אותי, וכל פעם שאמא שלי הייתה הולכת לראות דירות, הייתי ביתה כמו ילד כזה, וואי, כזה. אז באמת, תחום שמוכר לי, ותמיד נמשכתי אליו. וברגע באמת שהצלחתי, כאילו שהתגייסתי והתחלתי לחסוך כסף, אז אמרתי לעצמי, קודם כל הצבתי לעצמי מטרה שבסוף השירות, בשחרור, יהיה לי מספיק הכנסה פסיבית שאני אוכל לטייל עד אין סוף. זו הייתה המטרה שלי.
יו, זה כזה מתוק, זה בדיוק כאילו הגיל הזה שאתה אומר, אני רק רוצה שתהיה לי, בכלל, זה שקבעת המטרה זה מדהים, אבל כאילו אמרת, אני רוצה מטרה להכנסה פסיבית שמאפשרת לי טיול הנצח.
וכך עשיתי, זאת אומרת, בגיל, כאילו, לקחתי, ביום שנכנסתי לקבע, לקחתי הלוואות מאיזה 3 בנקים שונים, ובעצם רכשתי 2 נכסים, התחלתי בארצות הברית, כי ראיתי שם את התשואה הכי גבוהה, ובאמת יצרתי לעצמי הכנסה של בערך 5,000-6,000 שקל כל חודש, אחרי כל ההוצאות, אחרי כל המימון. את ההלוואות פרסתי ממש לפי התאריך שחרור שלי. היה לי הלוואות של בערך 10,000 שקל לחודש, שכאילו המשכורת שלי הייתה 13. אז כאילו זה היה הכל. ובסוף התקופה באמת, כשהשתחררתי, טסתי לטיול גדול. כיאה למה שציפיתי, טיילתי 2.5 שנים, הקפתי את העולם, כאילו ממש, הקפה של כל העולם. התחלתי במזרח וחזרתי למזרח מהצד השני, כולל שההיילייט של הטיול היה חציית האוקיינוס השקט על גבי ספינה, סירת מפרס בעצם. שרק החלק הזה זה מעל לשנה, 13 חודשים של הפלגה באוקיינוס השקט. התחלנו באיים הקריביים, חצינו את תעלת פנמה, אחר כך הגענו לאי הפסחה, פולינזיה הצרפתית, בורה בורה, טהיטי, יי קוק, ונואטו, טונגה, אפשר לעשות פודקאסט שלם.
ואני עשיתי סופש בדן אלה.
יואו, יאו, מה זה? אתה התגשמות חלומו של כל בן אדם ואישה בישראל, מה זה? כל גבר ואישה עכשיו...
לא, אבל תחשבי, דווקא להפך, תחשבי עכשיו אני אשתו, אני אומר לו, יאללה, יאב, בודפסט, הייתי. יהיה טונגה, הייתי. יהיה טינטין, הייתי. מחפשת איזה נקודה על הגלובוס, רגע. רגע. יהיה פארו, הייתה, הייתי. סמק, בוא ניסה לטאבה.
האמת שבדיוק השבה הסופה שחזרנו מטאבה, אז הכל בסדר.
הנה, בבקשה.
גם זה אי אפשר, זה עושים ל...
יואו, שנתיים וחצי, זה גאוני. ואז אתה כאילו בגיל, בן כמה אתה בשנתיים שהתחלת?
חזרתי בגיל 29, עוד מעט 30.
זה אומר שבתקופה הזו, אתה משוחרר, מטל שנתיים וחצי, בלי מחויבות, אין אישה, אין ילדים, אין חברה, אין כלום, הולך נהנה שנתיים וחצי, נטו מכסף ש...
שהסחירות מכניסה לי. זאת אומרת, מה שלא נכנס לי באותו חודש, אז לא הוצאתי. זאת אומרת, היו פעמים שהייתי צריך לעצור, הייתי מתנדב בכל מיני מקומות, גם החצייה של האוקיינוס הייתה מאוד מאוד זולה, בסוף ישנתי בסירה, אכלנו דגים, שתפסנו בעצמנו.
יואו, מה זה, אתה בהישרדות כאילו? מאיפה הגעת?
אז זה נשמע זה, אבל בסוף אנחנו חיים על יחטה, כאילו אין תלונות, זה לא...
דני, גם שים פה איזה מוזיקת רקע, המאיה,
המאיה.
האמת שהפסקול של הטיול זה מואנה, אז מי שמכיר...
יואו, איך אני אוהבת את מואנה.
אז כל הסיפור של מואנה זה הפולינזיה הצרפתית, שבאמת שם, כאילו, זה העם, איך הם התפשטו בין העים, ו... אנחנו ממש, כאילו, כשהיינו שם זה יצא הסרט, זה היה מטורף, כאילו, כל הילדים מזמזמים, קיצר, זה היה גדול.
יו, תדע לך שאני מתה על הסרט הזה. קודם כל, אנחנו מאוד דומות, אני ומואנה, יש לציין.
יש לציין.
מואנה דומה לך, לא את לה.
היית קודם, היית קודם.
והיא כאילו אומרת, רק תנסה, רק תעז, לחשוב מה יש מעבר לקו הגלים, ואז לפחות תדע, כאילו, לפחות לא לחיות באפלה. כאילו, מת, למה אני מוזרה? למה רק אני רוצה לדעת מה קורה מעבר לגלים?
כן.
אוי, אני מתה על הסרט הזה.
אוי, מואנה, נספר על מואנה.
אז אני עושה הרבה הרצאות על החצייה של האוקיינוס השקט, זה הרצאה שאני מעביר בערך פעם, פעמיים בשבוע, בחברות וארגונים, שזה 100% אוקיינוס שקט, לא נדלן, בעיקר לוויתנים וקרישים. אז זה גם משהו שאני...
שם קרישים בנדלן, אז כאילו, אתה יודע.
שמה, לא, סתם אני סליחה, אני סוטה מהנושא.
בוא נסתה.
אבל רגע, מותר לי. כי זה מאוד מסקרן אותי.
היום מותר לך הכל.
מה זה אומר הרצאה, כאילו, על האוקיינוס השקט? מה מעבירים שם?
אז אני בעיקר מדבר על התרבויות, על האנשים שפגשתי בדרך, על החוויה של לחיות על סירה במשך מעל לשנה, בלי אינטרנט ובלי שום דבר, על הבעלי חיים שפגשנו בדרך. פגשנו את כל בעלי החיים שאת יכולה לדמיין שחיים בים, כאילו ברמה של כאילו, עוד מנטה, עוד קריש. כאילו אתה לא, זה כבר לא... כאילו זה ככה, זה כזה מטורף.
רותם בגן חיות, יו, קריש.
אני אפילו לא יודעת מה זה, מה זה?
מנטה זה מין יצור, כמו חתול ים, אבל על סטרואידים, זה בגודל של 2-3 מטרים.
זה לא מרובה זה? המרובה שעושה...
זה, כן, עשית את הנועה הנכונה, מי שראה. אז כן, פחות או יותר. ובאמת, על החוויה, זה סיפור... אני לא מכיר אף ישראלי שיצא לו לחצות את האוקיינוס בטרמפים. זאת אומרת, לא היה לי סירה משלי, פשוט עברתי בין סירות כטרמפיסט עד שהגעתי לאוסטרליה. זה היה היעד.
כפרה בזמן הזה הייתי עובד בבורגר קינג, רואה לי מנטות, רואה לי קרישים, בוקר טוב נסיך, זה פה, שם.
והכי מצחיק בכל הסיפור שהגעתי לאוסטרליה, הייתה לי, הוצאתי ויזת עבודה, ועבדתי שם חצי שנה, חזרתי לארץ עם יותר כסף בראש, מאשר שיצאתי לטיול של שנתיים וחצי, כאילו... מה שנקרא, לא נגענו, ולהפך, הגדלנו. אז באמת חוויה מטורפת, למי שתוהה מאיפה הגיע שם קפטן אינבסט, אז הרווחתי זה ביושר.
ממש ביושר, ומי שרוצה להתייעץ עם יאב על טיולים מסביב לעולם, איך עושים את זה, בשביל זה גם יאב נמצא פה.
אז הכל מתחבר בסוף לנדלן. אני חושב שאם לא הייתי מתחיל בגיל ממש צעיר לחשוב על השקעות ולחשוב על הכנסה פסיבית, לא הייתי יכול לעשות את הדבר הזה, וכשחזרתי לארץ אמרתי, אוקיי, זה מה שזה יודע לתת, ועכשיו איך אני ממנף את היכולת הזאת, איך אני נכנס לדבר הזה יותר לעומק, ובאמת שם עד היה הרגע שהחלטתי שאני רוצה להתעסק בנדלן. התחלתי כשכיר בחברה שמתעסקת בנדלן ביוון, הייתי טס עם לקוחות, הייתי מראה להם נכסים באתונה, בעצמי גם רכשתי עוד שתיים, וכשחזרתי לארץ אחרי התקופה הזאת של כמעט שנה שם, אז בעצם חשבתי מה הצעד הבא, ורציתי עוד יותר להתמקצע, ושם בעצם התחלתי תואר שני בנדלן, מהטכניון, זה תואר ששנתיים לימודים, שבהם באמת העמקתי והרחבתי את כל התחומים, זאת אומרת, מקורס יועצי משכנתה שישנו שם, עד בעצם חצי רישיון של שמאות, יש 11 מבחנים, אז עשינו את השישה מתוך ה-11, קורס מימון, קורס מיסוי, כל מיני קורסים שהם בעצם ממש נותנים את כל הרקע של עולם הנדלן הישראלי. הסבה קטנה להייטק תוך כדי, פתחתי סטארט-אפ, סגרתי סטארט-אפ, הסטארט-אפ שלי התעסק בעולם המוזיאונים, שהלך פגז, עד שהתחילה הקורונה וכל המוזיאונים בעולם נסגרו. אז תוך כדי שאני מחכה שהעולם ייפתח בחזרה, כי בטח קורונה זה חודשיים, שלושה, אז אמרתי שחבר ביקש שאני אעזור לו לקנות דירה, הוא יודע שיש לי את הניסיון, הוא יודע שכבר עשיתי כמה עסקאות, אז אמרתי לו, בכיף בינתיים עד שיגמר הקורונה, ומאז עברו שלוש שנים כמעט, ואני עדיין מלווה אנשים שרוצים לקנות דירה להשקעה, זה ממש ככה התחיל. אני אגב חשבתי שהמצאתי מקצוע, לא, כאילו ממש חשבתי ש... בונה, איך אין מקצוע כזה שעוזר לאנשים לקנות דירה, והוא לא מתווך מקומי שמגייס דירות, אלא סתם יועץ חיצוני, כאילו מישהו שהוא אאוטסורס, שהוא עוזר לך ב-100% אותו אינטרס כמוך, כאילו כשאתה רוצה לקנות דירה להשקעה. אז באמת ככה זה התחיל, ומאוד מהר גיליתי שאני לא היחיד שחשב על הדבר הזה, אבל באמת כבר הייתי כולי בפנים. בחצי שנה הראשונה עוד חיכיתי שתיגמר הקורונה, באיזשהו שלב התחלתי לשלוח קורות חיים לחברות הייטק, וכשהייתי בדרך לאיזשהו ראיון ב-Outbrain.
תכיר, Outbrain בנתניה?
כן.
חיים שלי.
אז פתאום הבנתי שאני לא רוצה להתקבל, כאילו, כי טוב לי במה שאני עושה עכשיו, ואז פשוט אמרתי להם שאני לא מגיע לראיון, וזהו. משם החלטתי שאני הולך על זה all in, אחרי כמה חודשים שעשיתי את זה רק בעצמי כזה, בדי כזה חבר מביא חבר, הייתי כבר מוצף, והבאתי את האח שלי שיעזור לי, אז הוא היה העובד הראשון. מאז גדלנו, אנחנו כבר 5 עובדים בחברה, אנחנו עובדים בכל הארץ, שהרעיון שלי זה באמת, אני לא יכול להיות בקי לעומק בכל אחד מהשווקים שאני עובד בהם, ולכן אני מביא באמת לכל עיר או כל שוק שאנחנו פותחים, אני מביא עובד שמתמקצע, מכיר את כל המתווכים, מכיר את כל העיר, מכיר את כל התוכניות העירוניות, ומלווה שמה. זאת אומרת שהתפקיד שלי הוא בעיקר המאקרו, החשיבה מחוץ לקופסה, בניית התוכנית האסטרטגית, והליווי בפועל, בשטח, מתבצע על ידי עובדים שבעצם מתמחים באותו אזור. קפטנים, בדיוק. וכל מיני, טוב, אתם תשמעו את זה אחרי הכנס, אבל אתם תפגשו את הקפטנים כבר שמה.
זה בכנס נדלן, או שמיני לתשיעי, במכללה למינל.
זה כבר היה, אבל זה כבר באחרי. אנחנו כבר, היה מטורף.
היה, וואו.
איזה מטורף היה, אחי.
וואו, וואו.
פגז. תשמעו איזה אווירה.
אתם לא מאמינים,
אני שם כל היום חשמל, כל היום אני חשמל.
רותם ילדה על הבמה.
רותם נותנת לי סתירות להירגע, אתם לא מבינים, היה שם
הכל. וואי.
ומי שפה מהאוטבריין ושומע את זה, אז אם עוד לא הבנתם, הוא דפק לכם ויברח. אנחנו מתנצלים.
בסדר, אפילו לא הגעתי, אז בסדר, לא בנו עליי.
רגע, יש לי מיליון שאלות.
יאללה.
אוקיי, שאלה ראשונה. מה עובר לבן אדם בן 23 בראש? שהוא אומר, אוקיי, אני מבינה שגדלת לתוך זה, ואין ספק שזה משנה את כל כללי המשחק, בסדר? כשאתה גדל לתוך מקום שמדברים נדלן, נושמים נדלן, אתה הולך לראות דירות שאתה צעיר וכו'. אבל כשאתה עושה לבד עסקה, אוקיי? כאילו לבד, אתה יודע, עם אמא ברקע וזה, בגיל 23, אתה עוד לא יודע לאן אתה הולך, לאן פניך, סבבה, אתה יודע שאתה בצבא, אתה לא יודע כמה זמן תהיה, אתה לא יודע אם תסיים בכלל את הקורס חובלים, כאילו, איך ברמה המנטלית מתכוננים לזה, או שבכלל לא התכוננת מנטלית, כלומר, פשוט צעדת?
אז קודם כל, זה שאלה טובה, שלצערי או לשמחתי, אני לא הייתי מודע להשלכות של הצעד שאני עושה, זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים הטובים בזה שאני מלווה משקיעים, שיש לי מלא טעויות בדרך, מלא דברים שהתפקששו, הדירה שקניתי, אני לא מאחל לאויבים שלי להחזיק את הדירה הזאת, דירה בדטרויט, חוץ מ-M&M, אף אחד לא גר שם, ובאמת, השקעה...
וסוכריות M&M.
השקעה, שוב, מבחינת תשואה, אין ספק שהיא הייתה ההשקעה, כי זה מה שחיפשתי באותו זמן, אני רציתי הכנסה פסיבית. אז לא יודע, 14-15% תשואה פירותית, אבל דיירים הכי קשים שיכולים להיות, כנסות שהגיעו אליי הביתה על זה שהדייר שלי לא כיסח את הדשא, כל מיני דברים שכאילו אמרתי עצמי,
וואו, מה נסגר?
מה נסגר, ולא ידעתי שאני נכנס לבור הזה, והיו שם הרבה בורות, כאילו בדרך היו הרבה במפרים, וגם אני לא זמין, כאילו אני אשכרה חיל הים, יוצא להפלגה, חוזר אחרי שבועיים, מגלה שקיבלתי ככה, והמס ירד לי ככה, ואני לא מבין. אז בדיעבד זו לא הייתה השקעה מאוד מאוד טובה, אבל היא הייתה בהחלט שיעור טוב. כאילו, לילד בן 23 קיבלתי הרבה כפות, שזה כאילו חישל אותי לקראת ההשקעה הבאה, ובאמת שנה אחר כך כבר קניתי עוד דירה, שלמדתי כמה דברים, שוב, עדיין לא מושלם, אבל זה כן כאילו שיעור תוך כדי תנועה כזה. היום אני הרבה יותר מדויק במה שאני מחפש, במה שאני מסתכל עליו, ואני יודע לשאול את השאלות הנכונות. התחושה הייתה, קודם כל אני כבר הייתי אחרי קורס חובלים, זאת אומרת, היה לי ביטחון כלכלי לעוד 5 שנים קדימה, כי ברגע שאתה מסיים, הסיכוי שאתה לא תמשיך, כאילו ברגע שאתה מסיים את הקורס, זה די מובטח, כאילו הם צריכים אותך יותר ממה שאתה צריך אותם, תכלס. אז כן ידעתי שיש לי משכורת קבועה ל5 שנים הקרובות. אז זה כן נתן לי את הביטחון לעשות את הצעד הזה. ושוב, בדיעבד היו הרבה טעויות בדרך. זה לא עבר חלק.
כן, טוב. לעניינים?
אני כבר בעניינים מזמן.
פרד בעניינים עוד מאתמול. אני רוצה שנדבר עכשיו על משהו מאוד מאוד חשוב. דיברנו עליו קצת לפני בחוץ. שיש פה אנשים שמאזינים לנו ועדיין אין להם דירה. ורוצים להיכנס לקנות דירה. ולא יודעים, העולם הזה נראה להם סינית. זאת אומרת, משכנתאות, מינופים, הלוואות, בנקים, שמעות, דירות, איזה עיר, איזה זה, תקציב, זה. יש כל כך הרבה דברים שקורים, וזה מאוד מאוד מפחיד הרבה מאוד מהאנשים. ומנגד, יש גם אנשים שקנו דירה ראשונה, אבל או קנו אותה ככה, ההורים קנו איתם, ועזרו להם הכל, או שהם הלכו למלווה וכאילו היו, תעשה מה שאתה עושה. והמטרה שלנו בפרק הזה, זה לנסות ולהסביר לשני הסוגים של האנשים, גם אלה שכבר קנו דירה, אבל רוצים הפעם לעשות את זה במודעות יותר גדולה, בידע יותר גדול, בצורה יותר נכונה, וגם לאלו שעדיין לא קנו, איזושהי מפת דרכים כזאת של מהם הנקודות החשובות שאני צריך לעבור בהם, מהשלב של עולה לי לרעיון, בוא נקנה דירה שנייה, או בא לי בדירה ראשונה, עד רמה שיש להם 12 צ'קים ביד, והם צועדים ביחד עם ה-12 צ'קים לעבר השקיעה.
Yes.
לעבר השקיעה.
האמת שזה רומנטי ככה להחזיק את
השקעה. רומנטי, תחשב על זה, רק שלא יעוף לך בטעות.
זה בכלל לא רומנטי, זה תמונת הרומנטיקה? ממש עצוב.
תחשבי שאני ואשתי הולכים יד ביד, וכאילו אנחנו לא מחזיקים יד ביד, אנחנו כל אחד מחזיק צד של צ'ק. אנחנו הולכים ככה ביחד.
וכל ה-12 מחוברים בשרשרת ארוכה.
עקר, אתה עונד אותה עליך, כמו בתאיטי.
עצוב מאוד.
כמו ב-EA קוק.
יפה, EA קוק לא הזכרתי והייתי.
יפה, ראית מה זה?
הצלחת, יצא לך פוקס.
אז אוקיי, בוא נתחיל בבסיס, למה בכלל דירה בישראל? אני חושב שזו השאלה הראשונה שצריך לשאול, כי בסוף יש אין סוף אפיקי השקעה, וכמו שדיברנו בחוץ, גם אפשר להשקיע בנכסים דיגיטליים, או בביטקוין, או באין סוף אופציות להשקעה.
גם דירה בישראל, אפשר גם לדבר, חוץ מזה שאתה הולך שנייה לדבר על למה דירה בישראל, למה דירה יד שנייה ולא יד ראשונה, או למה לא קרקע.
נכון. וגם אמרת, סליחה, וואי, אני בדילי, אבל אתה אמרת השקעה פירותית ודילגת על זה, אז גם את זה תסביר במילה.
אוקיי, ההשקעה הפירותית, הכוונה היא שהיא בעצם, הכוונה שלי היא שהיא תסי פירות, תעשה פירות, לא, מילה כלשהי בפירות, שבעצם יעזור לי, כאילו לצורך הדוגמה, כשאני רציתי לטוס לחול, לטיול גדול, רציתי שיהיה כמה שיותר הכנסה יומיומית, שתיכנס לעובר ושב שלי, ופחות עניין אותי עליית הערך. מה שבדיעבד היה בדיוק ככה, זאת אומרת, קיבלתי שכירות מאוד גבוהה, אבל 5 שנים אחרי שמכרתי את הנכס, מכרתי אותו בדיוק באותו סכום שקניתי אותו. שזה, אני חושב שמאוד מאפיין נכסים בחול.
כן.
בגדול נכסים בחול, סתם סוגריים קטנים, אז האוכלוסייה במדינות המפותחות, שבדרך כלל אנחנו קונים בהם נדלן, לאו דווקא הולכת וגדלה כמו בישראל, ורוב המקרים היא הולכת ומצטמצמת. ולכן אני מסתכל על השקעות בחול, כי השקעה יותר פירותית, יותר נותנת את ההכנסה יומיומית, ופחות מעלה את ערך הנכס. בסוף יכול מאוד להיות שאם אתם קונים עכשיו דירה ביוון, בעוד 10 שנים יש שם פחות יוונים ממה שיש היום, ולכן השווי של הדירה יכול להיות יעלה קצת, יכול להיות ירד קצת עם המשברים שלהם וכל הדברים האלה, אבל בסוף אני לא מצפה לעשות תשואה על ההון כמו שאני עושה בדירה בישראל, מהסיבות הפשוטות שאנחנו בישראל בונים פה פחות ממה שאנחנו נולדים פה, וזה לא תופס לגבי שאר מדינות העולם המפותחות. בסדר, אנחנו לא נוראים עכשיו על אפריקה.
זה היה מדויק להפליא, ואני שמחה ששאלתי, כי זה משהו שעוד אנשים ילמדו ממנו.
פצ'ינג. אז, אוקיי, עכשיו אני, כאילו, זה מתחבר בדיוק לשאלה של קודם, של למה דירה בישראל.
בדיוק.
ואני חושב שקודם כל, דירה יחידה בישראל, זה אחד הדברים שכאילו צריכים להיות הצעד הראשון של כל משקיע, מהסיבה הפשוטה שמדינת ישראל אנחנו ממש אוהבים אותה, אבל היא לא מפרגנת לנו ביום-יום מבחינת מיסוי, מבחינת...
בלשון המעטה אמרת, לא מפרגנת.
מי שפה עובד במדינת ישראל, אנחנו מכסים.
כן, אם אתם לא מישראל, לא מפרגנת, כאילו, במקום להגיד, מקסחת אותנו.
מקסחת אותנו, ובדיוק השבוע זכינו במדינה הכי יקרה בעולם, או משהו כזה.
איפה המדליות? למה אני לא מקבל מדליה? אני חלק מזה. אני מניע את זה, מה זה?
אתם קיבלת בצורת...
במיסים.
מדליה רק כל 1,000 שקל. טוב, סבבה, אני בא.
לא, בצורת משקולת על הרגל. אז באמת, עד שיש לנו אופציה לקנות משהו שהוא באמת פטור ממס, וזה די מטורף, כאילו, דירה היחידה בישראל היא ברמה, קודם כל יש כל עבר תקרה כמובן, אבל ברמת העיקרון היא פטורה ממס לחלוטין. אנחנו יכולים לקנות דירה ב1,900,000, להזכיר אותה למישהו שישלם לנו 5,000 שקלים, ולמכור אותה אחר כך ב-4 מיליון, וכל הדבר הזה, כל ההכנסות, כולל הסחירות וכולל הרווח,
פטור
לגמרי ממס.
זה משוגע. תחשבו כמה אנחנו מוציאים מיסים כל חודש כסחירים בעצמאים, לא משנה, על התלוש שלנו, וזה אתה יכול לקבל בלי...
זה כאילו המדינה נותן לך סבבה, כסף שחור עלינו, הכל טוב.
לא שמנו לב, לא ראינו. בקטנה, לא שמנו.
זה מטורף, אפילו לא צריך להצהיר על זה, כאילו, לפחות היום אתם מקבלים צ'ק של סחירות, מכניסים אותו לעובר ושב, וזהו. אף אחד לא מדבר איתכם, אף אחד לא שואל אתכם. זה משהו שאנשים לא שמים לב לב, וזה שווה כאילו כמעט פי 2 מכל שקל אחר שתכניסו בחיים שלכם.
מה נראה לך יקרה ביום שיגידו, שיצא עכשיו חוק, שומעים, אין יותר פטורים?
אז קודם כל זה יעשה בהדרגה. מדברים על זה כבר תקופה ארוכה, וזה מאוד קשה לאכיפה. ושוב, ברגע שזה יהיה, אז נעדכן את התקליט, כאילו, אני חושב שכל עוד יש לנו את הדבר הזה פתוח, אותו דבר קרן השתלמות. שוב, אנחנו זולגים פה לגמרי, אבל קרן השתלמות זה עוד פעם כסף שאתם מקבלים בלי מיסים, ואין סיבה לא להשקיע את המקסימום בדבר הזה.
נכון.
פשוט הבעיה היא שזה מוגבל בסכום. אנחנו לא יכולים לשים שם 2 מיליון שקל. אנחנו יכולים, אנחנו לא נקבל את הפטור. אז דירה יחידה בישראל, קודם כל העניין של הפטור. דבר שני, בסוף זה ישראל, זה נוח, זה קרוב, אתה יכול לקפוץ לשם, אתה יכול לראות, זה משהו, החוזה בעברית, מי שקנה דירה בחול יודע שזה הרבה יותר מורכב, ואני מאוד מאוד אוהב פשטות. אני חושב ששם, הראל קולדן מגדיר את זה כדירה משעממת. אני אוהב את ההגדרה, ואני חושב שזה משהו שצריך, כמשקיע מתחיל, אל תחפש הרפתקאות, תחפש משהו שאתה יודע להתמודד איתו, שאתה יודע לקרוא את החוזה, שאתה לא צריך מתווכים ואנשים בדרך שיתרגמו לך, ואתה לא יודע איך...
פשוט לך.
פשוט לך לגמרי.
כן.
ודבר נוסף, זה באמת עניין המינוף. בסוף, רוב המדינות שאתם תעבדו בהן, אם אתם משווים עסקה בארץ, זאת אומרת עסקה בחול, המשכנתא בארץ זה הרבה יותר פשוט, אתם יכולים לקבל לדירה יחידה 75% מימון, ולמי שמחפש להגדיל את ההון, זאת אומרת שהכסף שלו יתנפח, ופחות מעניין אותו הצועה הפירותית, שכבר הסברנו מה זה, אז זה ההשקעה המושלמת לדעתי. אתם באמת יכולים לקנות דירה במיליון שקל עם 250,000 הון עצמי, ומספיק שהיא תעלה ב-25%, שזה ממש הגיוני שזה יקרה בנגיד טווח של כ5 שנים, זה הממוצע פחות או יותר, אז אנחנו בעצם הכפלנו את ההון שלנו ב5 שנים, שזה,
נכון.
שזה game changer אם אנחנו משווים את זה לשוק ההון או כל השקעה אחרת.
אבל פה הרמת לי להנחתה.
יאללה.
שאלה קשה, יאהב, אתה מוכן?
אני מוכן.
אתה יודע שבזמן פרקים אלה אנחנו באוגוסט 23, אל תפסו אותנו במילה, אנחנו לא יודעים מתי תאזינו. או מתי זה יצא, אין לנו מושג, זה הכל דני גל מנהל אותנו,
זה גם לא יצא, הוא מחליט אם זה יוצא דני גל,
אין לנו מושג מי אנחנו.
בסוף זה ייכנס בכלל,
בסוף זה יהיה בנובמבר, בדצמבר, אבל באוגוסט, נכון לעכשיו, אוגוסט 23, אנחנו נמצאים בתקופה מוטרפת, אוקיי? והרמת לי להנחתה, כי כמו ששי שאל אותך מקודם, מה, אוקיי, ישראל, סבבה וזה, מה עושים בתקופות האלה, ואיך מתנהגים בשוק שהוא טרפת אחת גדולה, ומה קורה במידה, והנה, כמו שאמרת, לא בניתי על תשואה פירותית, ואני במצב שעברו 5 שנים, ואני במצב שאני פוסט קורונה, ואני לא יודעת, ופתאום היו עליות וירידות חדות, ואנחנו לא יודעים מה היו לידיום, כי אף אחד לא יכול לנבא, אנחנו יכולים לשער. ומה קורה בהנחה, וזה לא עבד. כלומר, יש נתונים מהעבר, אפשר ללמוד מדברים שקרו.
כן, אז קודם כל, העבר מצביע ומראה שנדלן באופן כללי, בטווח הרחוק, עולה. וכמו שאנחנו לוקחים סיכון שאנחנו עושים השקעה בשוק ההון שהיא יכולה לרדת ויכולה לעלות, כנ"ל גם בנדל"ן, אף אחד לא יכול להבטיח לכם תשואה, אף אחד לא יכול להבטיח לכם עליית ערך, ואל תצפו שמישהו יבטיח לכם. אם מישהו מבטיח לכם, תברחו. אז זה קודם כל, צריך לקחת את זה בחשבון, שבכל השקעה יש סיכון. נכון שעכשיו אנחנו מרגישים באמצע הסערה, ואנחנו אפילו לא רואים את הסוף שלה, אבל מה שנקרא נתוני עבר מוכיחים שכל סערה וכל סופה מסתיימת בסוף, ואתם רוצים דווקא לנצל את המשבר, נקרא לזה ככה, כדי לנצל את הפירות שהתקופה יודעת לתת לנו. אז לשאלתך, אין הבטחה, ואף אחד לא יכול להבטיח. אני מדבר על ממוצעים, וככל שנחזיק בדירה לטווח ארוך יותר, ככה אנחנו נמצע יותר את ההשקעה שלנו. אם נחזיק את הדירה לחצי שנה, אז הסיכוי שתרוויחו הוא לא גבוה, הוא בעצם כמעט 50-50, אולי 51-49 לזה שאתם תרוויחו. אם אני מוסיף את כל העלויות הנלוות, אז זה אפילו פחות. ואם אנחנו מסתכלים על טווחים ארוכים יותר, זאת אומרת, אני, כשאני קונה דירה, אני אומר, אני מחזיק בה מינימום 5 שנים. אין אופציה שאני אמכור אותה אחרי שנה או שנתיים, אלא אם כן, השוק השתגע לחיוב. ואז אני אומר, טוב, וואלה, כבר הרווחתי את 400,000 שלי, אין לי בעיה לקצר טווחים. אבל כל עוד לא הגענו ל5 שנים, אני משתדל אפילו לא להסתכל מה השווי שלה, ואני ממתין. אני עובר 5 שנים, סתם כי זה מספר שאני קבעתי לעצמי, אין פה איזה חוק נכון ולא נכון. 5 שנים זה איזשהו מספר שאני אוהב להגיד, כי זה משהו שאני יכול לדמיין את עצמי בעוד 5 שנים, זה לא 20 שנה שוואלה, יכול להיות שאני כבר אהיה סבא ל3, ושנתיים זה לא מספיק זמן כדי להיכנס לממוצעים. אז שוב, זה יכול להיות 5, זה יכול להיות 7, כל אחד שיגדיר מה שבא לו, אבל אל תסתכלו על נדלן כמשהו שאתם קונים ומוכרים אחרי שנה, שנתיים, כי זה, שום דבר לא מובטח בדבר הזה. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו נולדים פה הרבה יותר ממה שאנחנו בונים פה. זה עובדה שקשה להזיז את הכף, ולכן גם שעכשיו האנשים יושבים על הגדר, זה לא שעכשיו מי שתכנן לקנות דירה ועכשיו הריבית עלתה לו והוא מפחד ולא יודע מה, זה לא שאומר, טוב, יאללה, נחליק את החיים האלה בלי דירה. הוא יחזור לשוק בסוף. השאלה מתי? ברגע שירד פעם אחת הריבית, ברגע שיגמרו ההפגנות, ברגע משהו יקרה, ואז פתאום יאללה, זה זמן טוב עכשיו להיכנס. אז כמו שקרה לנו בקורונה, בתחילת הקורונה היה לנו איזה 2-3 חודשים שכולם אמרו, זהו, מת העולם, אנשים לא מצליחים לשלם את הזה, הבנקים דוחים משכנתאות, יש לי לקוחות, כאילו בדיוק אז פתחתי, שאמרו לי, בוא נחכה שיגמר המשבר, שהמחירים ירדו ב10-20%, ואז אני אכנס. מי שחושב שהמחירים של 2020 יחזרו, הוא טועה. זה כבר לא יחזור. ויש לי עדיין, אני לא רוצה להגיד את השם שלה, באתי להגיד אותה, אותה בטלפון שאנחנו מתכתבים מדי פעם, והיא לא מפסיקה לאכול את הלב על זה שהיא לא הקשיבה להצעה שלי, ואני אמרתי לה, תקשיבי, זה בדיוק הזמן להיכנס, כי את לא יודעת כמה זמן זה ימשיך הירידה הזאת, אם תמשיך. אני קניתי את הדירה שלי באפריל 2020, הדירה האחרונה, אני, כמו שאמרתי, ממתין. אז ושוב, כנראה שעשיתי החלטה נכונה, קניתי את הדירה ב2 מיליון, היום היא כבר שווה 3, והזרוע נטויה. ותחשבי ששמתי 600 טלפון עצמי. זאת אומרת, אני כבר יותר מפעמיים, כאילו יותר מפעם אחת הכפלתי את ההון. זה גם דירה לנייר, לא משנה, לא ניכנס אליה. יש גם סיפורים שליליים בסיפור הזה, שזה דווקא מתחבר לתקופה, שיזמים לא תמיד יסיימו את הבנייה שלהם. היום יזמים מציעים מבצעים מטורפים שחשוב וכדאי לנצל, אבל עם כוכבית גדולה ש... לא כל היזמים שאתם פוגשים היום ברחוב, יהיו איתנו בעוד שנה, שנתיים. הריביות הם משהו שמאוד מאוד מקשה על היזמים. תחשבו שבמקום, אם אתם לוקחים משכנתה והיא עלתה לכם ב5%, וזה העלה לכם את ההחזר החודשי ב1,000 שקל, אז תחשבו על יזם שלקח הלוואה של עשרות מיליונים או מאות מיליונים, כמה זה ה5% האלה משפיעים עליו. וזה משהו שהוא מטורף כשאתה חושב על זה רגע. יזם שרצה עכשיו, קנה קרקע כדי לבנות שכונה, זה מכה רצינית, ולא כולם יגיעו לקו הגמר, לא משנה כמה הם גדולים, זה בדרך כלל בא ביחד גובה ההשקעות, כאילו, כן. גובה הריבית שמשפיעה עליהם.
אוקיי, אז עכשיו, הבנו שישראל זה מעניין, שאנחנו רוצים, שאולי כל ההטבות וכל מה שדיברנו עליו עכשיו זה רלוונטי, ואז מגיע בן אדם שמאזין לנו ואומר, טוב, בא לי להתגלגל לדירה שנייה, או בא לי לקנות דירה ראשונה, מה אני עושה? איך אני מתחיל?
אוקיי, אז קודם כל אני חושב שהשאלה הראשונה שהבן אדם צריך לשאול את עצמו, זה מה המטרה שלך. אם המטרה שלך היא תשואה פירותית, אולי לאו דווקא נכון לקנות דירה בישראל, ואם כן, אז צריך לחשוב על איזשהו דירה שהיא מניבה הרבה כסף, ולרוב אני אמליץ לאו דווקא דירה בישראל, יכול להיות שמשהו שהוא כן רלוונטי, זה באמת דירות נגיד לסטודנטים בבאר שבע, שכזה... כל מה שהם עושים מבחינת חלוקה חוקית כמובן, שנותנים...
הכל חוקי, כן, הכל חוקי.
הכל חוקי, אנחנו מתעסקים רק...
ברור, ברור, ברור. גם משלמים כן. מיסים והכל בזמן.
אני תמיד, בטח.
בטח.
אז באמת יש דירות כאלה שמאפשרות תשואה פירותית גבוהה יותר, אבל אני חושב שאם התשובה האישית של, כל, של אותו בן אדם אומר, אני רוצה להגדיל את ההון שלי, אז אני חושב שדירה בישראל כן אחלה דבר לעשות. ברגע שהחלטת שזו המטרה שלך, עכשיו בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל הגדרנו מטרה, הדבר השני זה לבנות תקציב. שי, ודיברתם פה לא מעט על בניית תקציב, אז אני מדלג על החלק הזה, ברגע שאתה יודע כמה כסף יש לך מבחינת הון עצמי, כמה אתה יכול למנף, אז יש לך את המספר פחות או יותר מה שווי הדירה שאתה יכול לקנות, והדבר הבא הוא לחשוב איפה לקנות אותה. ופה אני אשמח קצת להתעמק, כי הדבר הזה הוא שאלה מעולה, כי מי שקנה דירה, לא רוצה לזלזל באף אחד שעשה את זה, אבל פשוט סיפור של הכוח שלי, שקנה דירה בירוחם, באותה שנה שאני קניתי דירה ביפו.
אוקיי.
אוקיי? אנחנו מדברים על עשור אחורה. הוא קנה דירה בירוחם, ומכר אותה אחרי כמעט עשור, הוא מכר אותה אחרי 9 שנים, ב-50,000 שקל רווח. תורידו את המתווך, תורידו את הזה, אותו מחיר. אותו מחיר 50,000 שקל, כאילו, כלום, הוא לא הרוויח.
והסחירות לא באמת עזרה לו כל התקופה.
אז נכון, הוא כאילו...
ממנעת המשקנתה.
היא ממנעת המשקנתה, ושוב, הוא כן עשה איזשהו רווח, כי בסוף המשקנתה שלו הצטמצמה, הוא לקח נגיד 500,000 שקל משקנתה, אז היא נשארה לו, לא יודע, 300.
בשליש, כן.
אבל בוא נגיד ככה, שבאותה תקופה בדיוק, אני עשיתי... אני מכרתי את הדירה שלי ביפו ברווח של 700,000 שקל אחרי 5 שנים. אז תביני את ה... כאילו, זה הבדל מהותי מאוד, ואני חושב שהרבה אנשים מתעסקים כל הזמן במסע ומתן, ולהשיג את הדירה הכי זולה והמציאה הכי גדולה, אבל הוא לא חושב על איפה היא. וזה הנקודה שהייתי שמח שאנשים יעצרו רגע ויחשבו למה אני קונה דווקא בדימונה, או למה אני קונה דווקא בבאר שבע, או למה אני קונה דווקא בנוף הגליל.
אבל יאב, איך אמורים לדעת? אתה כאילו מדבר פה כאילו זה obvious לאנשים, איך... איך הוא היה אמור לדעת שבירוחם זה לא יעלה גם ב-700,000, ב-10 שנים?
אוקיי, אז התשובה היא, נכון, אנחנו תמיד אומרים, אי אפשר לדעת מה יהיה וכאלה.
נכון, מעבירים את עירה בדים, זה, מה אם קניתי דירה ב-100,000, כי זה היה גרושים, כי לא היה שם כלום, 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 נניח, כן. אני לא מספיק פקיעה בירוחם, אבל אני יכול לאמר שהיא תעלה ל-600 או ל-500, כאשר יש עירה בדים ובנייה וזה, ואיך הוא אחד?
אז הנה, את בעצמך אמרת את התשובה. את צריך להיכנס לתוכניות העירוניות, ולהבין מה קורה באותה עיר, מה התוכניות פיתוח של אותה עיר, מה שונה, כאילו מה יהיה שונה כשאני ארצה למכור. נניח והתוכנית שלי היא ל5 שנים, אני מחפש תוכניות עירוניות שהיום לא קיימות, ובעוד 5 שנים יהיו קיימות, אוקיי? החל מהתחדשות עירונית, שזה אני חושב ששם נמצא הכסף הגדול היום בעולם הנדלן, בסוף אם אתה קונה דירת 3 חדרים שבורה בבניין מתפרק, ומקבל דירת 4 חדרים חדשה בבניין חדש עם מעלית וחנייה, לא משנה איפה עשיתם את זה, קיבלתם 500,000 שקל לכיס במתנה, לא קשור לעליית הנדלן במדינה. פשוט 500,000 שקל לכיס, וזה מינימום. אם אתם עושים את זה בחולון, זה גם יכול להגיע למיליון. בתל אביב אפילו יותר. אז זה אחד הדברים שהייתי מסתכל עליהם. קודם כל, להסתכל על התחדשות עירונית, האם העירייה מקדמת את זה, או האם העירייה מטרפדת את זה. יש עיריות שמאוד דוחפות את זה. איך אפשר לדעת? אפשר להיכנס לאתרים של העיריות, אתר ההנדסה, עיריית קריית ים, ולהסתכל מה המדיניות שלה. הם ממש כותבים, אנחנו מאוד דוחפים, אנחנו מפעילים מוקד להתחדשות עירונית אצלנו, ואנחנו דוחפים ומקדמים את היזמים, כותבים את זה שחור על גבי לבן, רק לקרוא. ולהסתכל איזה עיר מקדמת את זה, וכמה ש, כאילו, כמה שיותר, כאילו, אני מגדיל לעצמי את הסיכוי להרוויח. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, תוכניות פיתוח עירוניות. הרבה אנשים מזלזלים בתחבורה ציבורית איכותית. תחבורה ציבורית, אם תסתכלו על, על ערים בעולם, איפה, קחו את לונדון, איפה שיש תחנת מטרו, המחירים יותר גבוהים מהרחוב ליד. אוקיי? אז אנחנו היום בעיצומה של בנייה של תשתיות הרבה, מאוד מאוד מקיפות, רכבת קלה, מטרו, עוד רכבת קלה בצפון, יש הרבה מאוד פרויקטים שקורים, וזה דבר שהישראלים עדיין לא מבינים את האפקט שלו, אבל זה game changer מטורף, מי שיהיה קרוב לרכבת קלה, מי שיוכל להזכיר נכס שהוא צמוד לאמצעי תחבורה טוב, אז הערך של הדירה שלו יעלה, ויהיה הרבה יותר ביקוש לדירה שלו. זה משהו שאנחנו עדיין לא מבינים, ואפשר לראות את זה במחקרים בחול, איך זה מאוד 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 משפיע. וזה הכי קל לבדוק. כאילו, כנסו לאתר שנקרא GovMap, זאת אומרת, האתר המפות הממשלתי, תרשמו, יש שם שכבות, אתה יכול להוסיף, כמו Google Maps, אתה פשוט מוסיף שכבות עליו, ואתם יכולים לכתוב מטרו, ואז אתם בשכבה של המטרו, רואים כל תחנה שתהיה פה בשנת 2040. אני יכול להגיד לכם, באיזה נונצדיק תהיה תחנה ברמלה בעוד 20 שנה. זה לא שאני חכם גדול, אני פשוט נכנס לאתרים ומסתכל על הדברים האלה. קנה לגבי רכבת קלה. אז מי שמחפש לחמש שנים, לצורך הדוגמה, מה שהתחלנו לדבר, מה שאני מסתכל עליו, אז רכבת קלה, הקו הירוק, אמור להסתיים, בשנת 2028, מושלם, זה הזמן להיכנס לכל מה שהיה על התוואי של הקו הירוק. קנה לגבי הקו הסגול, שאמור להסתיים גם בערך באותה שנה. אוקיי? אז זה דברים שהם מפורסמים וידועים לציבור, פשוט לא כולם מפנימים את הדבר הזה. ועדיף לכם לקנות, כאילו ללכת לערים שבהם תהיה רכבת קלה, כי שם אתם מגדילים לעצמכם את הסיכוי להגדיל את העון יותר.
עולה. אז אמרנו, שלב ראשון, האם בכלל מתאים לי נדלן? שלב שני, אמרנו תוכנית עסקית. שלב שלישי, בחירת שוק. בחרתי שוק, נגיד אמרתי, יאללה חולון.
יאללה חולון.
אוקיי, מה אני עכשיו עושה?
אוקיי, אז עכשיו גם בחולון אפשר לעשות עוד זום אין. זאת אומרת, כל הזמן להסתכל על זה כמשפך, מהמקרו למיקרו. התחלנו בלמה בכלל, אחר כך עברנו לנדלן בישראל, אחר כך עברנו לאיפה בישראל, ועכשיו אנחנו מדברים על חולון. ואז בחולון אנחנו יכולים להסתכל, קודם כל על התוואי של הרכבת הקלה שדיברנו עליו, אתם יכולים להיכנס לאותו אתר שאמרנו, GovMap, להוסיף מפת הסעת המונים, ככה זה נקרא שם, ולראות את כל תחנות המטרו שצפויות, כל תחנות הרכבת הקלה. אני מצייר לעצמי רדיוסים של 500 מטר, שם ההשפעה היא המיטבית, ואז מסתכל איזה שכונות בכלל נופלות לי בתוך הדבר הזה. מוסיף לזה עוד שכבה, ומסתכל על התוכניות להתחדשות עירונית, עיריית חולון היא עירה הכי מסודרת בארץ בתחום הזה, יש לה ברמה של כל בניין, איזה, כמה קומות אפשר לבנות שם. תוכנית שנקראת ח-619, תכנסו, תעשו גוגל, אתם יכולים להיכנס למפה ולראות בדיוק רחוב סוקולוב מספר 82, אפשר לבנות עד 40 קומות. רחוב חנקין המקביל, אפשר לבנות רק 8. איפה תעדיפי לקנות?
ב-40 קומות.
סבבה, וזה משהו שכאילו, זה בדיקה של רבע שעה. פשוט צריך להבין ולדעת איפה לחפש את הדברים האלה, וכבר עכשיו עשינו זום אין על שכונות ספציפיות, ובתוך השכונות הספציפיות אני כבר יודע איזה אזורים אני לא רוצה, סתם דוגמה, שכונת אגרובנק, שהיא שכונה מעולה עם אוכלוסייה מעולה, הזכויות בנייה שם הן פחותות, לעומת רסקו א' השכנה, אוקיי? אז אני כבר יודע איפה אני מסתכל בתוך השכונה, אז כבר עשינו עוד זום אין, ואני כבר יודע איזה אזורים אני מחפש. הדבר הבא הוא באמת להגדיר מה אני רוצה מבחינת, איך, אני קודם כל מדמיין את הדירה שאני רוצה לקנות. האם אני רוצה דירה משופצת או לא? האם אני רוצה דירה שמיועדת לסטודנטים, או שאני רוצה מיועדת למשפחות? איזה אופי יותר מתאים לי? זאת אומרת, כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות.
זה נעשה גם בעזרתך, כאילו אתה בתור מישהו שמכיר את השוק אומר, תקשיב, באזור הזה אין דירות סטודנטים. לרוב הביקוש פה הוא לדירת ארבעה חדרים. לרוב יש פה משפחות צעירות, כאילו זה אופי השכונה, ואז כאילו הוא נעזר בך כדי לבנות את הדירה האולטימטיבית באזור הזה ספציפית?
אז קודם כל התשובה היא כן, אבל אפשר לעשות את זה גם לבד. אני לא חושב שאני המצאתי פה משהו, אני פשוט עושה את זה בצורה מסודרת וכאילו בתהליך בנוי, שגם אני מכיר את הדברים.
כן, אבל כאילו נגיד יכול להיות, שאני אבוא אליך ואני אגיד לך, סבבה, השכונה הזאת, מה שאמרת בחולון, עם הרכבות הקלות, שיש שם, זה סבבה. אני חשבתי על דירה מחולקת לשלוש לסטודנטים, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע אחי, זה לא יעזור לסטודנטים.
אז כן, קודם כל התשובה היא כן. עוד גורם שאפשר לברר את זה מולו, זה מתווכים מקומיים. בסוף בכל אזור שאתם תעשו, כנסו ליד שתיים, תראו דירות מפורסמות, תראו את הטלפון של המתווך, תתקשרו, דברו 10 דקות עם 5 מתווכים שונים, אתם תקבלו כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה פריטים שיכולים לעזור לכם, מבחינת איזה אוכלוסייה תהיה לכם. יותר מזה, אתם יכולים גם להתקשר לדירות שמפורסמות לסחירות, ולשאול, אנחנו 3 סטודנטים, יש איזה אזור שאתה ממליץ לנו לגור, כאילו ממש ככה, אפשר לעשות את הבדיקות האלה באמת ברמה של חצי שעה, שעה עבודה, ויש לכם את כל המידע שחסר לכם. ורק אחרי שדמיינתי איזה דירה אני רוצה, כמה חדרים יהיו לה, האם היא מיועדת למשפחות, והאם היא משופצת או לא, איזה קומה, לא יודע, כל הדברים שאתם רוצים שתהיה לכם בדירה, רק אז אני מתחיל לאסוף דירות. איך אני אוסף דירות? דבר ראשון, יד שניים ומדלן, זה הכי קל, זה הכי פשוט, זה נגיש לכולם.
כן.
ריכזתם את כל הדירות, שמתם אותם בטבלת אקסל גדולה, ועכשיו אתם מתחילים לאסוף עוד דירות. איך מגיעים לעוד דירות שלא מפורסמות? זה בעיקר קשרים אישיים עם מתווכים. אני מאוד מאמין בתקשורת עם המתווכים, בסוף הם המקומיים האמיתיים. עם כל הכבוד לכם, כמה שלא תדפקו על דתות, כמה שלא תרגישו ג'דאים, בסוף מתווך שעובד 30 שנה בשוק מסוים, לא תוכלו לעבוד עליו, הוא מכיר את כל הספרית מלמעלה והסבתא מלמעלה, ויכול להשיג לכם עסקאות שאתם לא תדמיינו שהן קיימות בכלל. אז הדבר הבא זה באמת לשבת לקפה עם מתווכים, פשוט ככה. לכו תקציבו לעצמכם חצי יום, שמשווים עם 4 מתווכים לקפה. לקפה, לא סיור דירות, רק לשבת לקפה. זה כבר יפקס אתכם על איזה אזור יותר מעניין, מה פחות מעניין, איזה דירות קיימות, מה כדאי, מה לא כדאי וכאלה. אחרי שיש לכם את כל המידע, רק אז, וריכזתם את כל הנתונים בטבלת אקסל גדולה, אתם מתחילים לסנן. זאת יקרה מדי לאזור. זאתי לסטודנטים, אני לא מאמין שיגורו פה סטודנטים. זאתי לא משופצת, אני רוצה משופצת. טק, 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 נשארתם עם 5-10 דירות, לכו, תראו אותם. כבר חסכתי לכם, כאילו זה נשמע ארוך, אבל אם הייתם מתחילים הפוך, ללכת לראות דירות כמו שהרבה אנשים עושים, אז מבחינת זמן, בזבזתם הרבה יותר זמן על דירות הרבה פחות רלוונטיות, ושרפתם לעצמכם את הזמן. כל ההכנה מראש, זה בעצם המפתח להצלחה. ואז אתם הולכים לראות את הדירות הספציפיות. חשוב שתקפידו לראות דירות דומות אחת לשנייה. לא עכשיו, וואלה, אולי אני אלך לסטודנטים, אולי אני אלך, לא, לא, תהיו מפוקסים, תראו, 4 דירות, כולן מתאימות למשפחה, כולן משופצות, כולן באותה שכונה, כולן קרובות עד חצי קילומטר מהרכבת הקלה, מבטיח לכם שמאוד מהר תבינו, זאת היא דירה פחות טובה, זאת היא דירה יותר טובה. כי ברגע שאנחנו משווים תפוחים לתפוחים, פתאום התפוח היפה, אופה, הבנתי, כאילו אם אני עכשיו, אני מכיר אנשים שנוסעים לראות דירות בדימונה, חוזרים לראות דירות בצפת, אחר כך רואה, לא טוב. לא, אתם עושים טעות, אתם פויה, אתם שורפים את הזמן, ובסוף הסוף אתם תכננים לקנות דירה אחת. אז במקום ללכת סחור סחור, תבינו איפה, ואז תתמקדו בו, ובאמת תוכלו להשיג את הנכס הנכון.
מדהים, אז הם ראו את כל הדירות, בחרו דירה רלוונטית, את התפוח היפה הזה, ואז בעצם מה השלב הבא, כאילו איפה נכנס פה, אתה יודע, בטח תגיד את זה עוד מעט, אבל מסע ומתן, יועץ משכנתאות, עורך דין, מה, האנשים שחשובים, באיזה שלב הם נכנסים בתהליך?
נכון, אז קודם כל אני מאוד ממליץ להתייעץ עם אנשי מקצוע כל הדרך. אם אתם חושבים שאתם גיבורים גדולים, אז בטח לפעם הראשונה תקחו אנשים שיעזרו לכם. אנשים שכבר קיבלו איזה סריטה או שניים ויודעים ממה להיזהר וממה לא. החל מיועץ משכנתא, שיועץ משכנתא לוקח מחיר קבוע. הרבה אנשים נזכרים ביועץ משכנתא רק אחרי שהם חתמו על הדירה. חבל. הוא היה יכול לעזור לכם לפני, היה יכול לבנות לכם את התקציב, היה יכול להוציא לכם את האישור העקרוני, אתם, אותו תשלום, כן. פשוט תתחילו מראש. דבר שני, עורך דין, אין כזה דבר עסקה בלי עורך דין, ועורך דין מתמחה בנדלן. כל העורכי דין תעבורה שעודות של אח שלך, לא טוב. תיקח עורך דין שמתמחה בנדלן, כי טעות במקום הזה, זה כמו השוער, אתה לא רוצה שיש שם...
זה כזה, אתה בא לעורך דין תחבורה, אתה אומר לו, טוב, תקשיב, יש לי עסקת נדלן וחולון, ותבטא לי גם את הדוח על החניה בתל אביב. על הדרך.
אז באמת, בעלי מקצוע טובים, ולגייס אותם למשימה כבר מראש, זאת אומרת, שאתם יודעים שאתם הולכים לקנות דירה, תעשו סקר של שעה טלפונים לכמה אנשים, תראו למי אתם מתחברים בצורה הכי טובה, מי בא לכם הכי טוב, גם עניין של שיקול כלכלי, כמה עולה וכו', אבל אני פחות, אני חושב שעדיף לשלם עוד 1,000 שקל בשביל לקבל איש מקצוע שאני מאמין, סומך ויודע שהוא איכותי, ואחרי שיש לך באמת את כל סל הכלים, וכבר הגעת לעסקה, אז באמת נכנסים לשלב המסע ומתן. שלב המסע ומתן זה השלב האהוב עליי, האמת, אני מאוד אוהב מסע ומתן, אני חושב ששם, במיוחד היום, בתקופה היום, יש מלא מה לעשות בתחום הזה, ויש נטייה לישראלים לעשות כל כך הרבה שגיאות במסע ומתן, שזה מטורף. בדיוק הבוקר התראיינתי אצל ניב רסקין, ודיברתי על זה, זה פשוט, קודם כל, אל תבואו שליליים. כאילו, תרגישו, קודם כל אתם באים, זה פגישה עסקית. חברים, מהרגע שאתם עוברים את מפתן הדלת ופוגשים את בעל הדירה, אתם בפגישה עסקית לכל דבר, אתם צריכים להתלבש בהתאם, אתם צריכים להתנהג בהתאם, כמו שאתם פוגשים את הבוס לכם, ככה אתם נפגשים עם הבן אדם, או לפחות קולגה לעבודה. אתם צריכים לעבור רציניים, אתם צריכים לכתוב את כל הדברים, אתם צריכים לבקש לעשות וידאו שיהיה לכם את כל הנתונים, אתם לא זורקים הערות של, בונה, מה זה העובש הזה פה? מה זה? כאילו, תחשבו שהבן אדם גידל שם את הילדים שלו. אם תבואו בגישה שלילית, תגידו לו, מה?
כן, הוא לא ירצה.
אז הוא אומר, סבבה, עוד מעצבן, יאללה, סע. אבל אם תבואו, וואו, איזה נוף, מה זה, כמה שנים אתה גר פה, וואו, איזה יופי, מה, איפה, למדתם, איפה פה, איפה... תייצרו את החיבור האישי הזה, ותהיו רציניים מהרגע הראשון,
כן.
ותתנהגו בכבוד לצד השני, תשיגו כמה שיותר פרטים ככה על הדרך, אני גם ממליץ שכל בעלי ההחלטה, כל מקבלי ההחלטה יבואו ביחד לדירה. זאת אומרת שלא תבואו לבד, ואז תקשיב, גם אשתי צריכה לבוא, תבוא שבוע הבא אולי, ואז סבתא שלישי, המממנת בכלל של העסקה, היא גם צריכה לראות, לא טוב, לא טוב, אתם פוסלים את עצמכם, אתם גורמים לראות, אתם הופכים להיות לא רציניים, ויותר גרוע מזה, בזמן הזה הדברים זזים. אז לבוא מסודר, לבוא מרוכז, ודבר נוסף, לא להציע הצעת מחיר בעל פה. אנשים נוהגים לזרוק, יאללה, 1,000,000 שקל לקחתי. תגיד לי מה זה, עגבניה? מה אתה, זה, תחזור הביתה, תשווה נתונים, תסתכל על עסקאות נוספות שהיו באזור, רק אחר כך תנסח הצעת מחיר מסודרת. אם המספר טלפון של העורך דין שלך, שלח את זה ב-PDF, לא לשלוח את זה בהודעת וואטסאפ. זה נראה הרבה יותר אמיתי. הבן אדם שמקבל הצעת מחיר מסודרת, הוא יודע שעומד מולו בן אדם רציני, וגם אם הוא יקבל הצעת מחיר של 20,000 שקל יותר, הוא יגיד, אני מעדיף את ההוא שצעק לי 1,200,000, או שאני מעדיף את הבחור ששלח לצעת מחיר מסודרת של 1,180,000. אני מבטיח לכם שהוא יבחר בכם. ואופ, חסכתי לכם 20,000 שקל רק על קובץ PDF. הכי קל והכי פשוט שיש. והדבר האחרון שאני אמליץ לכם זה, אם כבר יש מתווך בסיפור, תעזרו בו. אל תסתכלו בו כגורם מפריע, תגידו לו, תתפסו אותו למטה אחרי שהייתם בדירה, מה קורה שם, כמה הוא לחוץ למכור, איך מוסר התשלומים שם, אני יכול צ'ק קטן בהתחלה, צ'ק גדול בהתחלה, אני יכול לשחק על תאריך הכניסה שלי, אני לא לחוץ, הרי אם אני אגיד לו שאני נותן לו להישאר שנה, אם הוא יוריד לי במחיר, דברים שהם קטנים מבחינתכם וגדולים מבחינתו, זה יכול להיות ממש game changer שיכול להוריד לא מעט במחיר. אלה באמת הכללים החשובים, נקרא לזה ככה, במסע ומתן. ואחרי שהצלחנו להגיע למחיר שאנחנו רוצים, אנחנו בעצם מתכנסים לשלב האחרון, שהוא שנייה לפני חתימת חוזה. שם אני ממליץ להביא בדק בית, בעצם איש מקצוע שיוודא שאנחנו לא קונים בניין שהולך ליפול. היה נערך בניין חולון שנפל לפני איזה שנתיים, שלוש.
עכשיו בונים שם אורה, לא?
כן, כן, אל תדאג. קיבלו פינוי בינוי, מה שנקרא fast forward.
כן, חסכו להם את כל הפינוי.
כן, תודה רבה. וכאילו, בואו נפתח פה כוכבית, תעשו ביטוח לרעידות אדמה. כל מי שקונה דירה, מי שאין לו, תעשו. והדבר הבא, זה באמת שמי. למה צריך שמי? זה מאוד תלוי. אם אתם בעצם לוקחים מקסימום מינוף, מקסימום משכנתא, 75% או 70% או אפילו 65%, קחו יועץ, קחו שמי, שיגיד לכם מה שווי הנכס לפני חתימת החוזה. אנשים, הרבה אנשים נופלים בזה, אומרים, יאללה, סבבה, זה אחלה מחיר, סוגר, ואז מסתבר שזה בכלל חנות בטאבו, והשמי מעריך את הדירה במקום ב2 מיליון, במיליון. ואז אתם לא יכולים לקנות את הדירה, כי הבנק נותן 75% משווי השמי, ולא מהשווי של העסקה.
נכון.
ואתם יכולים לתקע ממש מול שוקת שבורה. אז אחרי שהבאנו שמי מקדים, אחרי שהבאנו בדק בית, כולם אמרו שהכל סבבה, העורך דין וידע שהכל תקין, היועץ משכנתא נתן גו, נפגשים לחתימת חוזה. זה אירוע מאוד משמח, תבואו מכופתרים, פתחו בקבוק, זה תמיד אירוע כיפי.
ושם, בקבוק מים.
ושם מתחיל הכיף האמיתי, שם אפשר באמת, כאילו יש לנו תקופה שאנחנו נחכה באמת לנכס, נחכה לקבלת כל הכספים מהמשכנתא, ורק אחר כך אנחנו באמת נקבל את 12 הצ'קים, נתלה אותם בשרשרת ארוכה, ונלך ביחד אל השקיעה.
אז יאב, אני רוצה להגיד לך תודה. אני חושבת שיש פה טיפים מדהימים.
זהב
באמת טהור לאיך לעשות את זה, ואני רוצה לשאול אותך איך מוצאים אותך לסיום.
רגע, מה זה איך מוצאים אותך? יש לנו שטאפ עם יאב,
לא, רגע, שנייה. קודם כל, איך מוצאים את יאב? איפה אתה נמצא? איפה אפשר לקרוא עליך? איפה?
אז קודם כל. אם אתם אוהבים נדלן, אז יש לנו פודקאסט שקוראים לו פשוט נדלן. יש פה איזה דניגל מאחורה שגם מפיק אותנו. אנחנו עושים פה שטאפים על הרבה שטאפים, ואגב, תודה לכם על החיבור, כי לפני כן לא הכרתי דניגל, אז מגיע לכם הזכות.
וזה באמת שווה, דניגל זה כן, דברים שאתה מחזיק יותר זמן מאישה וילדים.
זה נכס בלי מינוף.
נכס בלי מינוף. למה? הוא מינף עכשיו, יש לו ג'ורדי. ובאמת, אז פשוט נדלן, ככה קוראים לפודקאסט שלנו, אפשר להיכנס לאתר שלנו, Captain Invest COIL, ובכל פלטפורמה שיש, מאינסטגרם ופייסבוק.
והכי חשוב.
הכי חשוב, אנחנו מתרגשים להגיד לכם שהחל מהפרק הזה, ואפילו קצת לפני, התחלנו שטאפ עם יאב ועם קפטן אינבסט, וזה בעצם שטאפ שכל מי שרוצה לעבור ליווי משקיעים, לקניית דירה, ויאב מלווה בכמה אזורים, בצפון, במרכז, בדרום גם, נשר יש לך.
באר שבע, באר שבע.
אתם יכולים לקבל גם הטבות דרכנו, וזה נמצא פה למטה.
יש לכם את הלינק, יש לכם כמה הטבות דרכנו, זו כרטיסים לכנס שלנו, הצטרפו לקבוצת וואטסאפ סגורה איתנו ועם יאב לסרטונים, שאלות והתייעצויות, כל רבעון וובינר שרק לכם בנושא נדלן והשקעות, קורס דיגיטלי שעוד שנייה יוצא לכם, אתם מקבלים אותו ללא עלות, והפגישה, פגישה ראשונה, פגישת אפיון כלכלית עם קפטן אינבסט, ללא התחייבות וללא כלום.
אז אין לכם מה להפסיד, חברים.
רק להרוויח.
שירו פרטים, ואם אתם רוצים לרכוש נכס בעזרת יאב, בעזרת קפטן אינבסט, אז שירו פרטים, ומי שלא משאיר פרטים, אז אל תשאירו פרטים.
טוב, אז לא נשחרר אתכם בלי הפינה השבועית שלנו, הטיפ השבועי בחסות אלטשולר שחם. אז פיצויים למתפטרים, מה מגיע לכם כשאתם עוזבים מיוזמתכם? עובדים שמתפטרים מיוזמתם, לעתים קרובות חוששים שלא יקבלו את כספי הפיצויים שהופקדו עבורם בחיסכון הפנסיוני. ואולם, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע שגם כאשר העובד מתפטר מיוזמתו, מגיעים לו כספי הפיצויים שהופקדו עבורו בחיסכון הפנסיוני, אלא אם מוסכם אחרת בין המעסיק לעובד. הסעיף הזה אומנם לא חדש, אבל עד 2008 הוא היה רלוונטי רק למצבים מסוימים. ב-2008 הוא הוחל על כלל המעסיקים במשק במסגרת חוק פנסיה חובה. בחוק זה נקבע שהמעסיק מחויב להפקיד לעובד בכל חודש שיעור של 6% מהשכר עבור פיצויי פיטורים, ולא את המקסימום האפשרי, 8% ושליש. אם הפיטורים נעשים ביוזמת המעסיק, הוא מחויב להשלים לעובד המפוטר את ההפרש בין הסכום שחויב להפריש, אותם 6%, לסכום הפיצויים המלא, 8% ושליש. אגב, את ההפרש מחשבים על פי השכר האחרון, כפול הוותק, כלומר, עלויות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה, יילקחו בחשבון לצורך חישוב הסכום המשלים לפיצוי. במקרה של התפטרות ביוזמת העובד, המצב שונה. מכיוון שהמעסיק מפקיד 6% ולא 8% ושליש. נצבר בקופה סכום של 72% בלבד מגובה הפיצוי המלא. העובד שמתפטר יכול לקחת איתו רק את הסכום הזה, את מה שנצבר בקופה. אך מצד שני, הוא יוכל ליהנות מהכספים שהופקדו עבורו בתקופת העבודה וישמשו אותו בעתיד. המעסיק מצידו לא מחויב להשלים את ההפרש. חשוב לנו להדגיש שכל המידע שאמרנו כעת הוא מידע כללי ותמציתי בלבד, וכמובן כל האמור כפוף להוראות ההסדר התחיקתי. אז אנחנו רוצים להגיד לכם לסיום תודה רבה. יאב, תודה לך.
היה לי כיף גדול.
אנחנו ממש נהננו איתך והרגשנו באמת גם מקצועיות, גם פתיחות, גם למידה, גם ככה מהסיפור האישי שלך, גם לשמוע עליך קצת יותר מיזם נדלן, זה כיף לדעת קצת מה עברת בדרך. והיה פרק מהמם.
יאללה, לוויתנים בטונגה, חברים.
ואם אתם עדיין לא נכנסתם, אז פה למטה בתיאור יש לכם את כל הלינקים החשובים. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט Why Now.
תודה.
תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים.
מרסי.
צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, ותגעו אותנו בסטורי Why Now פודקאסט או בפייסבוק Why Now, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו, ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Why.
מה?
ותמיד זכרו, שי, Why Now.
כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.